בוא נפתח כי מדי יום רביעי, ומזמן, מזמן לא עשינו את זה, עם פרשננו הפוליטי, עורך הדין אבי בלום, אולפן רחובות, שלום אבי, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב, אבי.
קול של בוקר, כן. מה קורה, מה שלומך?
זה אחרי בין הזמן, עם קצת הצרידות מכל ההופעות והזיצים, כן.
בכלל, הגרונות ניחרים של כל ההורים לילדים בימים הללו.
זה נכון, זה נכון. מצד שני, בשמונה כבר שקט, אז...
כן. טוב, אם אני פתח, יש כל כך הרבה נושאים על מה לדבר איתך, אבי.
אתם המנחים, יאללה, נזרום.
לא, יש לך גם כמה ידיעות מעניינות לדעתי, אבל בוא נתחיל עם מה ששמענו עכשיו על היועצת המשפטית לממשלה וההתערבות שלה בסיפור הזה של הרוגלות. באיזה סמכות היא עוצרת את זה?
בוא נזכור גם איך זה התחיל. הרי זה התחיל עם ועדת חקירה, ועדת מררי, אתם זוכרים שמינה היועצת המשפטית לממשלה, והמסקנה שלה הייתה שלא נמצאו שימושים פסולים בתוכנית פגסוס. אחר כך אותה מררי הרי הופיעה בכנסת, והיא אמרה שהמשטרה ביצעה 1,086 הדבקות של פגסוס, ואחר כך זה קפץ ל-1,800 כמדומני. אז תחשוב שבעצם לשכת היועץ המשפטי היא זו שמינתה את הוועדה הזאת, שמתבררת כוועדה שנתנה מידע חלקי, ועכשיו היא לא רוצה שזה ייבדק. הרי ברור, אם דיברו, הרי כולם שאלו... והייתה גם עתירה שחיות צריכה לפסול את עצמה בדיונים על צמצום עילת הסבירות. אנחנו רואים שהיא מתקדמת שם בכל הכוח, אפילו לא מאפשרת את דחיית הדיון, כי היא רוצה לשבת בתיק, ושם אבל הבגץ נהוג לומר שיש הבדל בין ניגוד עניינים מוסדי, שזה כל מה שבעצם קשור לסמכות הבגץ, לבין ניגוד עניינים אישי. כאן בפגסוס אין ספק שזה ניגוד עניינים אישי, כי הרי יש טענות על מוסד היועץ המשפטי לממשלה, על המפכ"ל, על כל מי שהיה מעורב, שהם נקטו בפעולות בניגוד לחוק. אז איך היא יכולה לשחרר הודעה כזאת, כפי שלוין ישיב לה ובצדק?
אבל זה בדיוק העניין.
אבל כאן הטעות הגדולה.
אבל אבי, זה בדיוק העניין, שהיא לא רואה את זה כאינטרס אישי, או כמשהו ניגוד עניינים אישי, היא אומרת על הוועדה של ועדת הבדיקה הממשלתית, על השימוש ברוגלות, שהענקת סמכות לוועדה לקיים בדיקה ביחס להליכים אלו, חותרת תחת עקרונות יסוד של עצמאות מערכת אכיפת החוק. כלומר, אתם נמצאים בניגוד עניינים.
בוא נגיד שזו טענה לא פחות חזקה מהטענה של אליעד שרגה, שביבי אשם בכך שאותה אישה מסכנה ואומללה הרגישה שהיא נשקה ב1.5 מיליון, והשופטת התהפכה עליו וראינו את פסק הדין. זה בדיוק דומה, אבל אני אגיד לך מה כן דומה לשרגה ולסיפור הזה של גלי בערב מיירה. וכאן הממשלה אשמה. הרי הנושא הזה של הרוגלות, דיברו על זה במערכת הבחירות, זה היה צריך להיות הנושא הראשון שהממשלה מצביעה עליו. ואף אחד לא היה יכול לומר מילה, כי כולם הבינו שיש חולאים בפרקליטות, הבינו שזה נושא אמיתי, שחייבים לדון בו, שהממשלה הקודמת תיחה ומרחה. ואז היית יכול, תאר לך שהיו דיונים של ועדת חקירה, היו עושים את זה כמו מירון. ועדת חקירה, אולי ממשלתית, לא ממלכתית, כדי שלא יעמוד בראשה שופט. וכמו מירון, היו עושים את זה בשידור חי. הרי הם לא היו מוצאים את עצמם. היית רואה את מנדלית מתחיל לדבר נגד אלשיך, וכל אחד נגד השני. הכל היה מתפרק. במקום זה נתנו להם מעטה הגנה, לקחו את הרפורמה, לא דיברו אישית על הבעיות שלהם, ולמה צריך את הרפורמה הזאת. אגב, והרפורמה לא נוגעת בפרקליטות, היא לא נוגעת במה שקורה במשטרה, היא לא נוגעת בכל הדברים האמיתיים, והם ממשיכים לרוץ.
וכמה חוקים באופן כללי.
אבל כאן היו לנו קלפים ביד ששמטנו אותם, ועכשיו, אחרי כל זה, השמאל ישר עוטף את גלי בערב מיירה בדבר שברור שאם היו הולכים על זה לבד בהתחלה, אף אחד לא היה יכול לספק לחבילת הגנה.
טוב, אם אנחנו מדברים כבר על הרפורמה, יש עוד ניסיונות כל העת אצל נשיא המדינה להגיע לכל מיני הסדרים. אתה מודע למשהו שקורה שם מאחורי הקלעים?
כן. אני אגיד לך, נשיא המדינה כאן, הוא לא אמר נואש, והוא כאן מנסה גם להביא את החרדים, ואני אסביר גם, יש לו היגיון לא רע, תדע, הוא בסוף, עכשיו אנחנו בפתחו של אלול אמרנו, והסבא שלו היה למדן. גם הרצוג מבין לא מעט, יש לו כאן פלפול שהוא משמיע לחרדים, הוא אומר ככה, לא משנה איזה חוק תעבירו, גם אם עכשיו תביאו 64 אצבעות, תצמצמו את זה למתווה הטיאס, תלכו הכי רזה שיש. החוק הזה היום זה ברור לכולם מפסל בבגץ, אנחנו רואים שבגץ לא מהסס לגעת בחוקי יסוד, אספר לכם, אתם מי שהיום מגיע לבית המשפט העליון, דרך כלל בפגרה, אין שם נפש חיה, שופט שילצו אותו להגיע, מגיע, הכל ריק, יש לך חנייה מסביב היום.
שופטים תורנים בטח.
כן, כן, מי שלא שפר גורלו ואין לו מספיק ותק כדי לנסוע לאנשהו. עכשיו, מה שקורה היום, זה נראה לך כאילו זה בשיא העבודה. שיא העבודה עכשיו. ואתה רואה את בית המשפט בכל העוצמה, מתכנס סביב העניין הזה. אז מה שרציתי לומר, רק היה איזשהו את הביטול הזה של החלטת הממשלה לגבי משרד החינוך, היינו מעורבים שם, ושם ישב השופט יצחק עמית, מישהו שזרק לו, אבל זה לא סביר. אז הוא אומר לו, את המילה הזאת היום בבית המשפט העליון רק לוחשים. אבל לוחשים אותה בכל מקום, במסדרונות, בחדרים, במטבחונים. הם הולכים היום לבטל את, או לפחות לדחות בקדנציה אחת את צמצום מילת הסבירות. אין ספק. לכן גם אין ספק שכל הסדר שיגיע לגיוס, אומר הרצוג, הוא בעצם ייפסל בבגץ. והאפשרות היחידה של החרדים להגיע כאן להסדר עמיד, זה רק בהבנות שיעברו דרך הלשכה שלי, דרך לשכת הנשיא. ואמיתי זה נכון, כי עכשיו מה נרוויח?
לא, לא, רגע, אבל אני רוצה להבין שהרצוג נשיא המדינה כל כך בטוח שדברים שיעברו דרכו לא ייפסלו בבגץ?
גם זה לא בטוח, אבל ההנחה היא שאם תהיה הסכמה בין קואליציה לאופוזיציה על מתווה, ונזכיר שאפילו את המתווה של יש עתיד בגץ בשעתו פסל.
אני לא בטוח אגב שמה שיוסכם אצל נשיא המדינה יעבור גם בבגץ, כי עם כל הכבוד,
יש יותר סיכוי אבל שמה שהרי בסוף זה משחק לא רק משפטי, כולנו מבינים את זה. וכנראה שהדיון הבא לא יהיה אצל הנשיאה חיות, שהיא מרשה לעצמה בסוף הדרך לשחרר, כמו שבייניש בשעתו עשתה בסיפור של בני הישיבות. לכן, אם יש סיכוי שבגץ לא יפסול את זה, נגדיר זאת כך, זה אם החקיקה הזאת תהיה באיזושהי הסכמה רחבה, יש דברים בגו. אחרת אנחנו פשוט יודעים, עכשיו גם פעם היו לנו מרווחי זמן, מהרגע שחוקקת עד הרגע שבגץ פסק, לקחו כמה שנים. היום את הכל הם עושים מיד, אני רואים פסקי.
כי גם בגלל שצריכה לפרוש תכף, אז היא רוצה להספיק כמה שיותר.
כן, גם הם עושים את זה בו ביום, כי כשאתה במלחמה אתה צריך לתת פייט יומיומי. ולכן הוא אומר בעצם, והסיפור הזה שגנץ הגיע לרב ברגמן, קצת גם שפך, לא נגיד שמן למדורה, אולי שמן זית למדורה, זה היה משהו חיובי. הוא נתן כאן איזושהי תקווה שאולי אפשר כן לשבת ולדבר, אבל ברור שזה יצטרך להיות הבנה רחבה, משהו שלא רואים היום, לא רואים בכוכבים, okay. כמו שאומרים בשלב הזה.
טוב, בוא נתקדם, בוא נדבר משהו מוניציפלי. דוד, רצית לשאול שאלה, אני חושב?
לא,
השיחה
אני...
השיחה מקדימה שלנו?
כן, אני לא מצליח להבין מה קורה בבני ברק, מה קורה באלעד. שלשום אני ובצלאל דיברנו, אתמול דיברנו על זה, אז בצלאל אומר לא קורה שום דבר. אין על מה לדבר בעניין הזה, כי בעוד חודש נדע לאן אנחנו הולכים.
בגלל מה שנגיד רוצה... היום, מחר לא יהיה רלוונטי.
הייתי אתמול באלעד.
כן.
אני תושב אלעד במקור, והייתי אתמול באלעד דוד, ברוסין לביתו של ידידנו, שמעון נכון, סוויסה, ועכשיו שמעתי שניסים, כן, שניסים ורטן נפטר, באמת יהודי יקר, מי שהכיר, וזה הדבר היחיד שמדברים שם. וגם בבני ברק, אם מה נפתח, אבל אלעד או בני ברק, תראו, בני ברק הפכה לאלעד ואלעד לבני ברק, הרי באלעד תמיד היו טענות שמצניחים להם מבחוץ, והיום אתה רואה באלעד שרצים רק אנשים מקומיים, ובבני ברק מצד שני יש הצנחה. אבל בוא נדבר, אבל אתם רוצים לדבר על ההסכם של דגל באלעד?
יש הסכם.
על מערכת היחסים זה היה ברדרי?
יש הסכם. אני ראיתי מסמך שאני לא יודע אם הוא הסכם או לא הסכם.
בוא נדבר דוגרי, בסדר? הרי דגל התורה המקומית בשעתו, היא היה להבנה ברורה שהם רצים עם ישראל פורוש בתקופת מרן הרב שטיינמן. היה ברור שזה רץ קדימה. הנפשות הפעולות היום הם אלה שהיו אז, הנכד דוד שפירה וכל החבורה מסביב. זה היה ברור שהם רצים לדיל עם סרוליק פורוש, אבל אז נפטר ברון לייב, והפתח בדורו כשמואל בדורו, הגיע ציר של ינקי קניבסקי דרי, מי שהוביל את זה אז היה מקלב, הם רצו ביחד, שמו את פינדרוס, היה ברור שדגל המקומית והכוחות האחרים בדגל ינסו לחבל בזה, בוא לא נשחק משחקים, ואז הייתה חתימה רק של מקלב, יש כאלה שאומרים שהיא בכלל הייתה רטרואקטיב, ברור שהיה סיכום בין הציר הזה בדגל לבין שס, שמריצים את פינדרוס, ואחר כך קריספל בשנה האחרונה. היה סיכום כזה, אבל ברור גם שעל הצד השני הוא לא היה מקובל, וזה מה שהם היום אומרים, רצתם, לא החתמתם את הצד השני את דרי, החתמתם רק את מקלב, יש כאלה שאומרים שזה בכלל חתימה רטרואקטיבית, לא יודע מה נכון ומה לא. אבל ברור שהיה סיכום, להגיד שהיה הסכם חתום משני הצדדים, אני לא יודע, ברור שדגל המקומית לא רצתה בו, היא עשתה הכל כדי לחבל. בוא נזכור שביום הבחירות, הרי פינדרוס נסע את זה רב חיים קניבסקי, ויצא עם אמירה שצריך להצביע קריספל. צריך להצביע סליחה ל... נור, אתה זוכר את השם, למועמד ששס שמה בסוף, לברק. ודגל המקומית, שנייה, ודגל המקומית, הלכה לגדולים שהיום מובילים את העניינים, ויצא עם החלטה, וכל אנשי דגל בעיר הצביעו אז עבור ישראל פורוש. אז זה הסיפור. למה צריך להסתיר את האמת?
לא, לא מסתיר, אני שואל.
אבי ובצלאל, מה שאני רואה מול העיניים שלי, זה כן מסמך חתום של אורי מקלב, והצד השני חתם חיים ביטון משס, שהוא גם בעל סמכות
משס. אתה רואה חתימה שלו?
של לכל אחד לקח את החתימה, את הדף שלו.
לא, יש, כנראה ראיתי מסמך
הקשימה. יש הסכם חתום, אבל בצלאל, יש הסכם חתום כזה. יש הסכם חתום כזה, וכאן אני רוצה לשאול אותך, אבי.
תראה, אומרים בשס, למשל, היה סיכום, כן? היה סיכום, נגיד, בין בנזל בין בלז לשס בערב הבחירות שמכניסים אותם לרשת ועומדים בסיכום. השאלה אם עומדים בסיכומים או לא עומדים בסיכומים, זו שאלה אחת. והשאלה השנייה היא, האם הסיכום עם דגל של אז זה סיכום עם דגל של היום? זה מה שאני בעצם אומר. הם סיכמו עם דגל א', והיום זה דגל ב'. אני יודע שלא מדברים, גם אני לא מדבר על זה ולא כותב על זה, אבל פוליטית אפשר לדבר. הם חתמו עם דגל של מקלב, והיום יש דגל קצת אחרת. מה לעשות?
בוא נקריא מתוך... אגב, יש פה סעיף, אני רואה בהסכם הזה, במסמך הזה יש סעיף שדגל התורה תהיה רשאית עכשיו, בתשפ"ד, בנסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת, לבקש כי ש"ס תציג מועמד אחר. סתם דרך לחמוק מ...
טוב, אתה קורא את זה, ואני קורא משהו אחר. אני קורא שכתוב בהסכם הזה שחתום על ידי אורי מקלב וחיים ביטון, בבחירות שיערכו בחודש חשוון תשפ"ד, תתמוך תנועת דגל התורה במועמד לראשות עיריית אלעד, שיקבע על ידי תנועת ש"ס. כלומר, אין יותר ברור מזה. יש הסכם שהוא חתום.
דוד, מה זה משנה? בפועל דגל התורה רצה עכשיו עם ישראל פורוש, התערוץ איתו, כי זה מה שרב דוב לנדו אמר, והוא לא איש דגל התורה, כמו שהוא פעם התבטא בהקשר הזה. הוא מדבר כרב דוב לנדו, ועכשיו יהיה כאן קרב על כל הקופה. יש כאן שני מועמדים אגב ראויים, תשמע, אי אפשר לקחת מישראל פורוש את מה שהוא עשה, אני הייתי אתמול בעיר, כל פעם שאתה בא, אתה רואה משהו חדש, פעם בריכה, פעם מצד שני, אי אפשר לקחת מיהודה בוטבול, שהוא תושב העיר, בשר מבשרה, לא איזה מוצנח. ויהיה כאן קרב, עכשיו שסי 48 ואחרי 49 ומשהו אחוז, שאלה אם הנתון הזה אמיתי, בגלל שיש שם את אנשי הפלג הירושלמי שלא יצביעו, ואולי לפורוש כן יצביעו, וכל מיני חבר של דושינסקי שלא מצביעים בבחירות, והאם באמת יש מאוכזבים, יהיה פה, כולם יודעים שיהיה פה קרב. טוב.
אבי, אפשר רק עוד משפט אחד קצת לסבר את האוזניים של המאזינים?
אני אגב מעריך שלפורוש יש יותר סיכוי, אבל נחיה ונראה.
שס כן. בבחירות האחרונות באלעד לכנסת הביאה 9,800 קולות, יהדות התורה 6,700 קולות, כלומר
זה שס... זה 49 אחוז.
שס בפער מול יהדות משהו. התורה בכנסת באלעד 3,000 קול יותר.
חד משמעית, אבל הוא חופר להם מחילות גם ברחוב הספרדי, עם רבי דוד אבו חצירה ורבנים אחרים, כן. תשמע, ראש עיר מכהן, מה שיש לראש עיר מכהן, זה האפשרות לסגור דילים, לתת, לרוץ לצירים, והוא רץ לצירים ארוכי טווח כבר בקדנציה שנייה. זה לא משהו שקשה לפרק אותו.
ראינו קהילות ורבנים, כפי שאתה גם הזכרת, שתמכו בפורש בבחירות הקודמות.
מצד שני, תמיד אצל ראש עיר יש גם מאוכזבים. אז כשהמספרים הם כאלה קטנים, יש פה מקום לשחק לשני הצדדים.
כן, חשוב לומר, גם בוטבול עובד על הציבור הדתי-לאומי שם באלעד כדי לגייס אותו לתמיכה בו, אז אתה יודע, אפשר ללכת על זה ואפשר ללכת
כאן זה לא יהיה לאף אחד. אני אובייקטיבית, כמי שמכיר את שני הצדדים, אני חושב שלפורוש יש יותר סיכוי כי הוא ראש עיר מכהן, וכי הוא הוכיח כבר בשתי מערכות בחירות שהוא יודע לרוץ כנגד כל הסיכויים, ויחסית הפעם מצבו טוב מאשר בפעם הקודמת ולפני קודמת.
אבל זה
צמוד. ברור שזה צמוד, אין ספק שזה צמוד.
אוקיי,
וגם המועמד ששס שם
מספרים לך דוד שה-3,000 פער מהכנסת לא רלוונטי בבחירות מוניציפליות.
לא היה רלוונטי שתי מערכות בחירות, אולי עכשיו, כי אני רלוונטי.
אולי? בסדר,
יכול להיות. גם עכשיו אל תשכח שכל הרבנים הספרדים בעצם נמצאים תחת קורת הגג של שס, מה שלא היה אז עם הסיפור של הרב מזוז.
נכון.
זאת אומרת, יש כאן התפתחויות, ויש כאן תושב העיר שרץ קדנציה שלמה, לא מישהו שהצניחו ברגע האחרון. יהיה פה פייט, אין ספק.
טוב, אפשר
ואני חושב גם שאפשר לומר שתושבי אלעד יקבלו ראשי רעיון.
אבל אין לנו זמן, דוד.
אני חייב משפט שלו על בני ברק.
משפט
שלו. אני רוצה להגיד לך רק על מערכת היחסים שאף אחד לא מדבר על זה. זייבר דרי היו החברים הכי טובים. בוא נספר שבמערכת הבחירות האחרונה הארצית, זייברט היה זה שהעביר לדרי את הדאטה של הנתונים שדגל לא רצתה להעביר. הוא אמר, אבל אנחנו אגודת ישראל יכולים להעביר, ודרי תמיד דיבר עליו בהערכה, ותראה איך זה מתהפך. אמרת לך, בני ברק הפכה לילד וילד לבני ברק. איך זה מתהפך שדווקא בבני ברק מצניחים מישהו מלמעלה כאיזה קוריוז, ובסוף זה הולך. השאלה הגדולה בבני ברק תהיה כזאת. האם הצבעת המחאה של הרחוב החרדי, ואין ספק שיש הצבעת מחאה, אבל האם הצבעת המחאה של הרחוב החרדי תהיה בקלפי, או שהצבעת המחאה העיקרית שנהיה זו הצבעת מחאה בסקרים? כי כאן באמת לבוא ולראות בסוף את האנשים בבני ברק הולכים, וגם שמים בסוף אוריאל בוסו בקלפי, מה שהם אולי רוצים, זה משהו שצריך להיות מאוד מאוד דרמטי. וכאן השאלה הגדולה, אם שס תצליח להניע את הציבור מהסקר לקלפי. זו משימה מאוד מאוד קשה.
טוב.
נחכה עוד קצת. עורך הדין אבי בלום.
הצבעת מחאה בסקרים. זה החרדים עד היום הוכיחו שהם יודעים לעשות.
אולי אני לא מאמין שזה הצבעת מחאה בקלפי, אם רבנים יגידו משהו אחד ואנשים יעשו מחאה.
זו שאלה מאוד גדולה.
זה לא נראה לי שיקרה בציבור שלנו, אנחנו לא שם. אבל ימים יגידו, עורך הדין אבי בלום, לעונג כמו תמיד, מרתק כמו תמיד, בוקר טוב, שבוע הבא ניפגש כאן גם, ביום רביעי בבוקר, בשורות טובות,
להתראות. תודה, אבי. להתראות. כל חי תמיד איתי.